כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, תלוש. זהו, הכל פה מחובר, אנחנו יכולות להתחיל. זה שלך, ממוש. אז ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, מי שמצטרף אלינו. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, והפינה שלי ברדיו נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים. אני מורטו לדנו, ואני מאמנת עסקית תודעתית ומעצבת פנים. רוב האנשים מכירים אותי 14 שנה כמעצבת פנים, אבל בחמש שנים האחרונות עשיתי את הסוויץ', ועל זה אנחנו בדיוק מדברות. הפינה הזאת, התוכנית הזאת, היא הולכת להיות על נשים לנשים, על עסקים נשים, על עצמאות נשית, על איך עושים את זה, על הסיפורים האישיים, על ההשראות האישיות. והערב אני מראיינת את טל בן זאב, מעצבת פנים. נכון. גם כחלק מהאגודת מעצבי הפנים, וזה חשוב לך.
זה מאוד חשוב.
בואי נדבר על זה רגע, למה זה חשוב?
זה חשוב לי כי להיות חברה באגודה...
לא שומעים אותך, תתקרבי.
האגודה עושה מאמצים מאוד רבים לעגן את המעמד של המקצוע הזה, שנקרא עיצוב פנים בארץ. לא אדריכלות, לא סטייליסטיות, לא סתם מעצבת, מעצבת פנים, וזה תפקיד עם המון עומק ועם המון משמעות, וזה לא רק תעשי לי יפה.
לא?
זה לא רק תעשי לי יפה. בסוף זה יפה, אבל זה עוד המון 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 דברים לפני כן, וזה נישה, את יודעת, יש נישות בכל התחומים, וזאת נישה בתחום העיצוב.
את בוגרת איזה מוסד?
המכון הטכנולוגי בחולון.
וכמה שנים את עובדת?
כמה שנים, וואו, סיימתי את הלימודים ב-2003, אז מי שיודע לעשות את החישוב, ידע.
הבנתי. אז תגידי, בדרך כלל אני פותחת את התוכנית שלנו, בזה שאני מציגה אותך, ואז אני שואלת אותך איך את רוצה להציג את עצמך, קצת יותר הוליסטי. אז מה, איך היית רוצה שיכירו אותך, שידעו מי את? איך את מציגה את עצמך?
אז כמובן שאני מציגה את עצמי כמעצבת פנים. כמובן שאני מספרת במה התמחיתי ובמה אני מתמחה עכשיו. אני נמצאת באיזשהו שלב שאנחנו בטח תכף נדבר עליו, השיפט הזה שאני עושה מנישה מסוימת בתחום עיצוב הפנים, שהייתה הנישה הפרטית, בתים פרטיים, דירות. ואני עברתי בשנתיים וחצי האחרונות למשרדים, ואני אפה על זה.
אני ממש נהנית. אני ידע. אתם מוזמנים להיכנס לדף העסקי של...
לאינסטגרם, לדף העסקי.
TBZ.
נכון.
ובאינסטגרם כמובן.
והאמת היא שפעם היה לי מאוד מאוד חשוב אולי ההגדרה הזאת של בדיוק מה אני עושה, אבל עכשיו בגלל שאני נמצאת במין תהליך של שיפטינג כזה, ובגלל שיש את המונח השחוק הזה שכולנו, שנטבע בנו חזק מימי הקורונה, שזה להמציא את עצמנו מחדש, אז אני חושבת שאני בתהליך כזה כבר תקופה מסוימת, ובעצם זה נורא כיף כל פעם להרחיב את הידע וללמוד עוד משהו בתחום שלי ולחדש לעצמי ולרגש אותי, כדי שתמיד יהיה איזשהו אדג' כזה, את יודעת, תמיד שיהיה משהו מעניין. והתחום הזה של המשרדים מאוד מאוד קוסם לי, אז לחלוטין מעצבת פנים, וחשוב לי מאוד שהחללים שאני מעצבת יהיו תפורים לאנשים ולמידותיהם ולצרכים שלהם, כי אני בכל ליבי מאמינה שאנשים שחיים בחללים שמתוכננים במיוחד עבורם, הם אנשים טובים יותר ואנשים מאושרים יותר, הם טובים לעצמם יותר ולסביבה שלהם. זה לא שום דבר מהקטע הרוחני שאנחנו נדבר עליו, זה פשוט מוכח.
זה מאוד רוחני בעיניי.
אני לא יודעת, אנשים ישר, את יודעת, כשאמרתי את זה לפני 10 שנים, כשהתחלתי את העצמאות שלי, אז אנשים חשבו אולי שזה, את יודעת, שנחתתי עליהם איזשהו חלל חיצון, ואני בטח מסתובבת בפסטיבל סגול ולובשת שרואלים על בסיס קבוע.
באמת?
בחיי.
מי אלה האנשים האלה סביבך?
זה כמעט כמו התמונה הזאת שלך פה מאחורה עם האומים.
נכון.
אני לא עושה אומים.
אבל זה על רקע הארדקור אורבני, כאילו זה הקונטרסט.
של שוק הפשפשים.
על הכביש.
על הכביש. אז אני באמת מאמינה בזה, ואני חושבת שעכשיו שאנחנו ישבנו כולנו וחלקנו אולי עדיין יושבים מספר חודשים בבית בעקבות הקורונה, לכולם הייתה את ההזדמנות להבין מה זה אומר לחיות במקום, או ההשפעה הישירה של המקום שאתה חי בו על היום יום שלך ועל החיים שלך. זה, תדעת, it's a must, כאילו, לתפקד בחללים האלה שהם פשוט מתאימים לנו, זה לחלוטין באופן ישיר משנה את רמת החיים שלך.
ובעצם את עכשיו עשית איזשהו שיפטינג קצת למשרדים, נכון. לא קצת, למשרדים.
כן.
וזה גם בא לידי ביטוי שם?
האמת היא שכן, מאוד צחקנו על זה. אני סיימתי עכשיו פרויקט מאוד גדול באזריאלי. עשיתי באזריאלי תל אביב, בבניין המשולש, קומת משרדים למשרדי סטארט-אפ מדליקים של חבר'ה צעירים מגניבים. והאמת היא שהם עזבו את המשרדים שלהם לפני שהם יצאו לחופשת הקורונה. ולקראת סוף הגל הראשון, שאני מקווה שלא יהיה לנו עוד אחד, הם כולם התחילו לחזור ולטפטף, וגם הייתה להם את ההתרגשות המאוד גדולה של לעבור, להגיע למקום חדש, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל אמרו שזאת פשוט תחושה מדהימה שהם מרגישים בבית.
זה כיף.
ושהם לא רוצים ללכת, כי הם לא רוצים לעזור.
שזה גם מאוד מאוד בא בקו אחד עם העניין הזה של אני מעצבת מעבר לקירות היפים, איזשהו עומק אנרגטי.
נכון, והתחושה, אולי אני חושבת שאני מצליחה לעשות את זה, כי אני בעצם יוצקת את כל השנים של העבודה עם אנשים על הבית שלהם, יוצקת את זה קצת למרחב של העבודה. ואז בעצם מאוד צחקנו, כי אמרנו להרגיש בבית במשרד. צחקנו כזה, עשינו מין סלוגן כזה, אבל זה באמת להרגיש בבית, וכולנו רוצים להרגיש בבית, אולי כמעט בכל מקום שאנחנו מסתובבים בו. את התחושה של בית, את התחושה של הביטחון, את התחושה של הפינוק, את התחושה של הכיף.
נכון מאוד. אז תלוש, חלק מהתוכנית הזאת, אני מבקשת מכל אחת מהאורחות לבחור את הפלייליסט שלה, והייתה לך בחירה מאוד מעניינת. השיר הראשון שבחרת היה רכבת לצפון של אסף עמדורסקי. את רוצה לספר לנו למה? ככה כדי שקודם כל נכניס את הווי ב...
מאוד אוהבת את א' מאוד.
א'
הוא אש. והדיסק הזה הוא דיסק שזכור לי במיוחד מתקופה מסוימת, כמו שכל השירים תמיד זורקים אותנו אחורה לאיזושהי תקופה מסוימת, תקופה נהדרת. של סוף לימודים אולי, לא, האמת היא שזה הייתי כבר אולי קצת אחרי הלימודים, תקופה מסוימת, ופשוט תקופה טובה כזאת, שיר כזה...
מה היה בתקופה הזאת?
על מישהי, למישהי, פשוט תפרצי, תעשי, תסעי, תהני, לכי הכי רחוק, ואני, זה מכניס אנרגיה, אני אוהבת את זה. מה היה? וואו, זו תקופה שבה
רגע,
אני...
רגע, חכי.
טוב.
אנחנו עושים את השיר.
בסדר.
ואז אנחנו נשאל מה יאללה. היה בתקופה הזאת. אולי זה גם יעורר את הגוף.
קדימה, תרימי.
בהקשר של איזה יאללה. זיכרונות אנחנו נכון. מעיפים עם מוזיקה. אז יאללה, אסף עמדורסקי, תהנו.
תלוש.
מורצ'וק.
כן, אז בואי נדבר רגע על השיר הזה, כי תוך כדי ששמנו את השיר...
נזכרנו בעצם.
נזכרנו, אני הצטמררתי מההקשר, ובואי נשתף רגע את הצופים, כי אני, אחת הסיבות לזה שבעצם הבאתי אותך לרעיון זה, כי אני מכירה את הסיפור שלך.
אוקיי.
ואני יודעת כמה הוא מרגש, כמה הוא עמוק, כמה הוא יכול לעשות תפנית משמעותית לאנשים בחיים.
נכון.
וספציפית על השיר הזה פתאום הבנת שהוא מאיזושהי תקופה שבדיוק עליה אנחנו רוצות להתמקד.
אוקיי, אז אני אשתף קצת. אז כמו שאמרנו, אני הייתי סטודנטית לעיצוב פנים, ואחרי שיצאתי מהלימודים, סיימתי את הלימודים, יצאתי מהלימודים וחיפשתי מקום לעבוד בו, והאמת היא שקשה למצוא עבודה בתור סטודנט טרי שיוצא רק
כן,
עכשיו
כמעט,
לשוק.
להתאבד.
כן,
פחות
קשה. ומצאתי את עצמי עושה כל מיני דברים שקשורים לעיצוב, אבל הם קצת ליד, והם לא בדיוק, והם לא החלום שלי, וזה לא מה שרציתי. ואז מצאתי את עצמי איכשהו מתגלגלת לעולם עיצוב האירועים. ועבדתי בעיצוב אירועים, ואהבתי את זה, אהבתי את האקשן, אהבתי את הפרויקטים שהם קצרי טווח כאלה, אהבתי את היצירתיות, אהבתי את הלהרים יש מאין, אתה יודע, זה כאילו פתאום בונים עולמות, ואני זוכרת שהתכוננו לאיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול, אירוע של משפחות שהגיעו מחול, חתונה שעשו כאן בארץ, חבר'ה שהם תושבי חול, והאמת היא שהייתי ממש כמה שעות לפני הקמה של... שלושה ימים לאירוע, והיה חסר לי משהו ממש ממש קטן.
מה זה היה? סתם מעניין אותי. כי בדרך כלל יש לזה סימבוליזציה.
אוקיי. אז אנחנו עשינו אירוע בסגנון Back to Africa כזה, אירוע קולוניאלי, ועשינו סוכות מאוד יפות כאלה של זולה, מבמבוקים, עם בדים לבנים נשפחים, ואני היה חסר לי חוט מאור.
אוי, פרפקציוניסטית שכמו
ש... שיקשור את הבדים. כן. כדי שאפשר יהיה לייצר את האווירה הזאת של וילון תיאטרלי, מה שנקרא בעולם האירועים. ואני הלכתי לחנות האורות, והראו לי שם כל מיני דוגמאות, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, שנייה אני חוזרת לאוטו, כי אני רק צריכה ללכת לראות אם זה מתאים למה שהשארתי באוטו, לבדים של הקריות, ואני כבר חוזרת.
שוב הפרפקציוניזם שלך.
ולא חזרתי. לא חזרתי כי בדרך חזרה... עברתי במעבר חצייה ופשוט הוריד אותי אוטו. הוריד אותי אוטו, literally, כאילו בקטע שאני לא יודעת מה היה שם ואני לא זוכרת מה היה שם. אני רק זוכרת שאחרי איזה שבועיים שהייתי בבית חולים, הפרמדיקים באו לבקר אותי ואמרו לי שהם חשבו כשאני מתה כשהם מצאו אותי. ובאמת הביאו אותי להכרה באמבולנס עברתי ממציאות א' למציאות ב' במאית השנייה. לפני הרגע המאוד מאוד גדול שלי והביצוע של אירוע שעבדתי לקראתו חצי שנה, בעצם לא זכיתי להיות בו, לא זכיתי להקים אותו, לא זכיתי לראות אותו, ופשוט עברתי למציאות אחרת של מישהי ששוכבת על הגב במשך הרבה מאוד חודשים, מרוסקת בכל הגוף. מרוסקת כי את יודעת, אני תמיד חייכתי ותמיד אמרתי שהכל אחלה. זה גם חלק מהקטע שלי, להגיד שהכל בסדר ולהרגיע את הסביבה באופן כללי. אז אני זוכרת שעוד הייתי בטיפול נמרץ כאילו, על מורשום וכאלה נראה לי, ניסיתי להסביר לאנשים איפה האוטו שלי חונה, כדי שהם יוכלו לקחת את כל הציוד ואת כל הטבלאות ואת כל הדברים, כי היה צריך להקים אירוע. אני אשכרה זוכרת את זה שאני שוכבת ככה על הגב, וחבר מאוד טוב שלי מנסה להוציא ממני את האינפורמציה לדעת ללכת להביא את האוטו. איפה האוטו? ברמה כזאת, כי פשוט הייתה לי פגיעת ראש, ובפגיעת ראש לא זוכרים.
כן, זה רכב נכנס בך, כהולכת רגל.
כהולכת רגל, דרס אותי רכב במעבר חצייה.
והעיף אותך.
העיף אותי, לגלגל אותי מעל האי תנועה, ונחתתי בכביש ליד. אז השתקמתי, בוא נגיד שבמשך שנה וחצי לא הייתה מחלקה שלא היו לי בו ביקורות באיכילוב, הייתי VIP שם, אורחת כבוד בכל מחלקה אפשרית, תדעת מאורתופדיה, דרך נוירוכירורגיה, דרך שמיעה, ראייה, עניינים, אבל אני חושבת שבאותו הרגע אני לקחתי החלטה שלא במודע שיש לי עוד מה לעשות כאן ואני צריכה לתקן.
לתקן את מה?
לתקן את הדרך, לעלות בספירלה, לגדול, להתקדם, להתפתח. זמני לא תם כאן, כנראה, דאז. וזה מאוד שימח אותי, כי אני אמרתי שזה לא יהיה שווה שום דבר אם אני לא אחזור לתפקד במלואי. וחזרתי את השיקום וזה, חזרתי. יש גם דברים שעד היום מתמודדים איתם, אבל על פניו הכל נראה טוב, עובד טוב, וזהו, וזה מה שחשוב, אבל הדבר הזה, של החודשים של לשכב על הגב,
כשאת יודעת, כשאת מבינה שאת משותקת בעצם.
לא, אני לא הייתי משותקת, אני לא הייתי משותקת, אני פשוט, את יודעת, הייתי מוגבלת בתנועה מאוד, בתקופה הראשונה, מאוד מאוד עזרו לי, זה להיות מהיפר של עשייה, למוגבלת בתנועה, כן, 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 למוגבלת בתנועה, אז כמובן שעזרו לי בשבועות הראשונים, וכמובן שאחרי זה דידיתי עם קביים וכאלה ועניינים, אתה יודע, זה כאילו פשוט לחתוך לך את כל הבאז המטורף של העשייה, ולהביא אותך למקום שבו את צריכה עכשיו לשכב על הגב ולהתחיל לחשוב, כאילו, זה לא בא לי טוב בכלל.
ברור, אנשים לא מכירים אותך, אבל כמו שאמרתי, אני קצת מכירה אותך יותר, ואני יכולה לנסות להסביר לכם מה זה עבור טל, בלי קשר לפגיעה המאוד מאוד קשה הזאת, שכל בן אדם היה חווה אותה בצורה מאוד מאוד קשה. לקחת בן אדם שהוא ביצועיסט, שהוא אנרגטי, שהוא היפראקטיבי, בעבודה בעיקר, ובעצם לקחת לו את כוחות הקסם, זה מעבר לפגיעה הפיזית.
נכון. ואז אמרתי, חייב להיות מוכרח כאן משהו, חייב להיות כאן משהו שהוא מעבר, באמת. משהו שהוא אחר. כי יש לך המון זמן לשבת ולחשוב, לשכב ולחשוב יותר נכון. זה גם בעיקר לשכב על הגב, כי אי אפשר להסתובב. אז חשבתי על זה, ואני חושבת ש... קודם כל, הדבר הראשון שעשיתי היה לשקם את הגוף שלי. לדאוג שהגוף יפעל. בכלל לא חשבתי על הנזק הרגשי. או על...
על ההשלכות הרגשיות.
לא התעסקתי עם
ההשלכות הרגשיות. מה היה? זכות המחשבה הראשונה שלך? כשהבנת את המצב? את זוכרת כשהודיעו לך מה המצב שלך? מה היה המחשבה הראשונה?
לא כל כך, אני רק זוכרת כשפתחתי את העיניים והייתי כנראה תפוסה באיזשהו לוח גב והראש לי ים קובה וזה, ובאמת הרגשתי לא טוב ומסוחררת, וככה הזזתי את הראש שלי הצידה כי הרגשתי שאני צריכה להקיא, ואז שמעתי את כולם צועקים, יורק דם, היא נקייה דם, זה כאילו, את יודעת, זה ממש כמו בסרטים, את פותחת את העיניים, טק, נאונים, כאילו, זה מה שאת רואה, ואת לא מבינה איפה את נמצאת. זה אני זוכרת, אבל... אני חושבת שאני לקחתי באמת החלטה במודע, קודם כל, להחלים, ותוך כדי, כשאת שוכבת ומחלימה, את, יש לך זמן לחשוב. ואז אני הגעתי להבנה שא', זה לא קרה סתם. שום דבר לא קורה סתם, נכון?
על זאת השיחה שלנו בעצם היום. על איך בכל זאת, בתוך הקטסטרופות האלה של החיים, יש איזה שהם... מסרים חזקים ועמוקים, איזה שהם נקודות תפנית שאנחנו צריכים לעבור, איזה שהם wake up calls כאלה, ובעצם כמובן שאפשר להבין את זה רק בדיעבד, אבל...
נכון.
אבל,
ממש בדיעבד. ממש בדיעבד.
במרחק זמן. אחרי שמאבדים ומאקלים את הטרגדיה במרכאות שקרתה, נכון?
בטח. את בהתחלה עובדת על אוטומט. זאת אומרת, המחשבה היא איך אני מביאה את עצמי למה שהיה פעם, אבל בעצם לא יהיה יותר פעם, וזה בסדר, זה הגיוני, נכון?
כי כאילו אני לא אנחנו בטוחה, אני לא, אני
נכנסים כאילו, למצב חדש.
אני כאילו חושבת, אני מנסה לדמיין את הסיטואציה הזאת, ואני אומרת לעצמי, מה הייתי חושבת ברגעים האלה? מה הייתי חושבת בכל כך הרבה זמן הזה בראש? מה, על מה, במה הייתי מתעסקת במחשבות? כי זה יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים.
ברור, אני קודם כל שאלתי את עצמי איך הגעתי למצב הזה. באמת. כאילו, אני בהתחלה ראיתי באיזה תחושת פספוס נוראית. אני בעיקר ראיתי את תחושת הפספוס של זה שאני לא אזכה לראות את האירוע שכל כך עמלתי לתכנן ולעצב.
הזוי, אה?
כן. אבל אחר כך, אני גם... אחר כך אני... את יודעת, שהיה לי קצת יותר זמן, אז אני הבנתי שיש פה הזדמנות לעצור רגע ולשנות... ואני אפילו זוכרת שהייתה לי איזושהי שיחת טלפון עם מישהו שאמרתי לו ש... זה לא קרה סתם. זאת אומרת, לא ידעתי עדיין להגיד למה, אבל זה לא קרה סתם. זאת הייתה התחושה שלי.
זה הייתה תחושה של זה לא קרה סתם כי, כי כאילו הייתה איזושהי תובנה שזה קרה לצורך הצעירה מסוימת?
כן, ולשינוי.
תפיסה הוליסטית כזאת שלא קרה סתם.
לא הייתי אז עדיין, זה היה...
מאיזה גיל?
הייתי בחיתולי התודעה שלי.
מאיזה גיל?
זה היה בגיל 27, אני חושבת, משהו כזה.
כן, שזה בדרך כלל הגיל שאנשים מתחילים לפרוץ.
אז זה היה בגיל 27 והייתי בחיתולי התודעה שלי, באמת, כאילו של ההתפתחות התודעתית שלי, וככה הבנתי שקיבלתי כאן איזושהי הזדמנות לשינוי, והאמת היא שאני הייתי אז משהו כמו 4 שנים אחרי שסיימתי את הלימודים, ולא הייתי מאורגנת על הכיוון שלי בחיים, זאת אומרת, לא על הכיוון המקצועי שלי, הכוונה שלי, זאת אומרת, לא הצלחתי לראות, ולי תמיד היה נורא חשוב לראות איך אני בונה את זה, כי תמיד יש לי חלומות נורא גדולים, יש לי חלומות בשבילי, את יודעת, יש לי דברים שאני רוצה להגשים, יש לי דברים שאני רוצה לעשות, תמיד דמיינתי את עצמי עושה דברים שבשבילי הם וואו, כאילו, את יודעת, שתהיה לי את תחושת הוואו הזאת בעשייה שלי, המימוש הזה. ואז באמת כשהשתקמתי וכשחזרתי לעניינים, אז הבנתי שאני רוצה להתעסק במקצוע שלי. אני לא רוצה לעשות ליד, ואני לא רוצה לעשות בערך, ואני לא רוצה, לא יודעת, להגשים את הרעיונות של אנשים אחרים ולבצע את התכנונים של אנשים אחרים. אני רוצה לתכנן בעצמי ואני רוצה לבצע, ואני רוצה לראות כאילו את פרי המחשבה שלי והיצירה שלי באה לממשות במציאות, כאילו, את יודעת, כשאת רואה את הדברים קורים, מי כמוך יודעת, כי את באה מהתחום הזה, זה סופר מרגש.
נכון.
משהו שאת חושבת עליו פה, ופתאום את רואה אותו קורה מול העיניים שלך אחרי כמה חודשים, אחרי כמה שנים, זה וואו, כאילו.
אני כמעצבת לא ראיתי אופציה אחרת. זאת אומרת, לא היה לי אופציה בכלל להגיד לעצמי, תתחילי רגע כסחירה, זאת אומרת, זה בכלל לא היה אופציה. זה היה מאוד ברור לי שאני הולכת על כל הקופה.
אז לי זה היה ברור כנראה, אבל זה רק נהיה עוד יותר, זאת אומרת,
לצערך זה נהיה לך ברור יותר.
ממש ברור.
בגלל התאונה.
זאת אומרת, את יודעת, לפעמים כאילו כנראה צריך לקבל איזה זבנג רציני כדי
נכון, הקטע הוא, הקטע הוא באמת שזה כאילו אחד המסרים שאני רוצה שנעביר לצופים ולצופות שלנו, זה שבאמת אפשר להעביר את החיים ואפשר לעשות תפניות ושינויים בלי הדרמה.
תלוי את מי שואלים.
נכון. אבל באמת יש, קודם כל אנחנו יכולות להגיד שיש סימני ייעוד, ויש מסרים שאנחנו מקבלים, וכמו שדיברנו כרגע על השיר של אמדורסקי, כאילו על פתאום הבנת שזה היה בדיוק בתקופה, ואז פתאום את מקשיבה למילים, ואת אומרת, יואו, את קולטת הסימבוליזציה. עכשיו, זה בדיוק המסרים האלה שנמצאים לנו מתחת לאף כל יום, כל היום, ואנחנו פשוט בוחרים לא להקשיב להם הרבה מאוד פעמים.
או לא לראות אותם.
או לא לראות אותם, או לזלזל ולהיות צינים בטב, זה מקרי, טוב, זה לא, כאילו כזה. ואז מה שקורה הרבה פעמים, זה שכשאנחנו מתעלמים ומתעלמים 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 ועוד מתעלמים, אז לצערי אנחנו מקבלים את זה או בגוף או באיזה שהם טרגדיות כאלה, וחבל, כי אפשר היה להיות כאילו ברגע שלפני, ואולי לנסות לאבד את זה אחרת. כמובן שאין פה, זה לא שאת בחרת בדבר הזה, זה לא שאת הבאת את זה על עצמך, אבל יש איזשהו תדר אנרגטי שגורם לדברים לקרות.
בדיוק. זאת אומרת, בואי נגיד שאני רצה כמה שנים קדימה, ו...
רצנו את התסריט.
אני מריצה כמה שנים קדימה, ואני אומרת שהיום בוודאות אני יודעת שאין שום דבר במקרה. זאת אומרת, הדברים קורים בצורה מאוד מאוד מדויקת, הכל מדויק, כל מה שקורה בתוכנו בעולם הפנימי הזה שמתרחש כאן בסערה הזאת כאן זה דברים שיש להם פשוט ביטוי בחוץ כל הזמן. והיכולת והמסוגלות לבצע את החיבור הזה, או כמו שאת אומרת, אנחנו בוחרים לא לראות, או אנחנו בוחרים לא להתייחס. אני לפעמים קוראת לזה שאנחנו פשוט הולכים עם המשקפיים הלא נכונים.
נכון, לגמרי.
אנחנו לא מסוגלים לראות באותו רגע, אבל בגלל שאין לנו עדיין את המוכנות פה, אולי פה, אולי פה, תדעת.
נכון. בואי נעשה לנו, תכף אני רוצה להמשיך לדבר על זה. קודם כל אני רוצה להזמין את המאזינים, את הצופים, לשאול שאלות, לשאול טל על החוויה שלה או על הסיפור שלה, וכמובן אנחנו נענה אחרי השידור. אבל אני רוצה שנעבור לשיר הבא שלנו, ואז נחזור להקשיב לסימנים האלה. אוקיי, ואיך עושים?
רוצה שאני אגיד משהו עליו עכשיו או אחר כך? כי זה שיר שאני מאוד אוהבת.
אז ברור. את קודם כל בחרת את וניל של סיוון שביט. אז בואי תגידי לנו למה.
נכון. אז בדיוק גם סביב התקופה הזאת, באופן כרונולוגי, קצת אחרי שהתחלתי לחזור לעניינים, ממש בסוף של ההחלמה שלי, זה 8 חודשים אחרי התאונה, עברה לגור לידי שכנה חדשה ומקסימה, שממש מהר מאוד נקשרנו, ונהיינו חברות מאוד מאוד טובות עד היום. היא חברה ואחות, נטע המתוקה, אם את שומעת, אם את רואה אותנו עכשיו, אם לא אחר כך אני אשלח לך את הקשור. ונטע, אני חושבת, הייתה השער הראשון שלי, השיחות שלי עם נטע היו השער הראשון שלי לעולם התודעה.
אז רגע. אז בואי נשאיר אותם קצת במתח,
okay.
ובואי נדבר על עולם התודעה הזה עוד 2.5 אחרי השיר.
אז השיר הזה הוא על חברות טובות.
כן.
והוא מאוד מזכיר לי את נטע, ואנחנו מאוד אוהבות את הזמרת הזאת, סיוון. ופעם אחת היא עשתה לי הפתעה מדהימה. היא אמרה לי, תתארגני, היום בערב, אנחנו יורדות למטה, אני לוקחת אותך לווספה לאנשהו. היא לקחה אותי לחלל מהמם חלל, שהייתה בו תערוכת צילומים של סיוון שביט, שבכלל לא ידעתי
וואו,
שהיא כזאת...
וואו, גם אני לא ידעתי.
אני לא ידעתי שהיא כזאת מוכשרת. ועל הגג הייתה הופעה שלה, ואני אמרתי לה שזה הדבר הכי מרגש והכי רומנטי שמישהו אי פעם עשה בשבילי, ושאם היא הייתה גבר, אני הייתי מתאהבת בה באותו. אז השיר הזה הוא בשביל נטע.
יאללה, נטע.
כן.
תהני וגם אתם. תעלוש, בואי נמשיך מהנקודה שעצרנו, על זה שאותה נקודה של השכנה,
נכון.
שהפכה להיות חברה, והיא נכון. פתחה לך את השער לעולם הרוחני.
כן, היו לנו פתאום שיחות כאלה מאוד מעניינות.
באיזה גיל זה, תגידי לי רק?
27.
27
כזה, 28 כזה, את יודעת, פתאום כזה גיליתי...
אחרי התאונה.
כן, גיליתי קצת... את העולם שמעבר, זה נשמע הזוי, אבל התחברתי פשוט מבפנים לעצמי.
אני רק רוצה להסביר שטל באה מבית של מדענים, ועולם זה לא כל כך כאילו טריוויאלי להתחבר לעולם הרוחני בקלות, בוא נכון, נגיד ככה.
נכון. אז, אצלנו כן. מאמינים רק למה שרואים, ומה שהוכח מדעית וניסוי.
אוקיי.
בכל שאר הדברים האלה.
אז כאילו מבחינתך להגיע לדבר על בכלל איזשהו עולם רוחני, זה כאילו, מה נסגר עם טל? איפה שכחנו אותה?
בהתחלה, כן, בהתחלה זה קצת מרגיש מוזר, אבל כמו בכל דבר, זה עניין של מינונים, ומבחינתי, את יודעת, אני תמיד קוראת לזה רוחניות פרקטית, כי אני בן אדם ביסודי מאוד פרקטי, אני מאוד שורה תחתונה, אני אוהבת לתקתק דברים, אני אוהבת לסגור דברים, ומבחינתי כמעט לכל דבר צריך להיות תכלית, אוקיי? אני יודעת שזה כאילו...
את יודעת שאני חולקת עלייך.
אני יודעת. אז איך זה ורוחניות מסתדרים ביחד? עובדה שהם מסתדרים. עובדה שהם מסתדרים. אז בעצם בכל התקופה הזאת אני הבנתי שבדיעבד אני הבנתי, זאת אומרת, כשהחלמתי, החלטתי שאני יוצאת לעסוק במקצוע שלי. זהו. אני רוצה, אמרנו, לתכנן, לעצב, אני רוצה שהרעיונות שלי יבואו לרדי ביטוי בעולם הזה. אני רוצה לראות אותם, כאילו, ממומשים. והתחלתי לעשות איזשהו סוג של סטאז' שטח כזה. גם כן, יש לי חברים כאלה מדהימים, אני אומרת לך, באמת, אני זכיתי בקטע מטורף שיש לי כל פעם איזשהו מלאך כזה שבנצמתים של החיים שלי, אנשים עוזרים לי לעשות החלטות כאילו, באמת. והייתה לי הזדמנות לקחת תפקיד של ניהול פרויקטים בפרויקט יוקרה מאוד מאוד גדול, דירות יוקרה, ואני הייתי צריכה לנהל ולפקח על קבלנים שבונים את הדירות האלה, עד את יודעת, מהאינסטלציה חשמל וזה, ועד הכיסא ששמים בתוך החדר והמסמר לתמונה על הקיר.
בול בשבילך.
בול בשבילי, רק שאני אז לא האמנתי שאני מסוגלת לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אני שקשקו לי הביציות, אם אפשר להגיד פה,
זה רדיו ללא צנזורה.
יפה, אז אמרו לי שזה רדיו ללא צנזורה, אז הנה אני אומרת ששקשקו לי הביציות, ואמרתי, אני לא, איך אני אעשה את זה? אני הקטנה אלך עכשיו לפקח על קבלנים של שנים שיודעים מה הם עושים, אין לי מושג, את יודעת, אין לי מושג, אף אחד באקדמיה לא מכין אותך לפרקטיקה.
וואו, לגמרי לא.
כאילו באמת שקשקתי, אבל באו לעזרתי, מה שנקרא, באו לעזרת חברה, שני חברים מאוד טובים שלי, אמרו לי, תקשיבי, זה קטן עלייך, את עושה את זה. את עושה את זה, לכי על זה. והלכתי עם הפגיעת ראש, עם הבעיה של הזיכרון, עם החוסר ביטחון הראשוני, אין מה לעשות, זה דבר חדש ומפחיד וגדול עם המון אחריות, ומבחינתי אני התאבדתי על זה, כי אני ידעתי שאם אני הולכת לעשות את זה, אני הולכת ללמוד את המקצוע, ומשם כאילו אני אוכל לפרוץ לעצמאות שלי בעצם. וכך היה. ארבע שנים שבהם למדתי כל מה שאני יודעת על המקצוע, וכל מה שאני יודעת על התחום ועל השטח, וזה היה בית ספר הכי טוב שלי, ואני חושבת שבזכות הבית ספר הזה, אני היום פירלס לחלוטין, כאילו בכל מה שקשור לתחום הזה. ואני כל כך נהנית ממה שאני עושה, זאת אומרת, אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה שאני לא יכולה להיות משהו אחר. ותוך כדי התהליך הזה של העצמאות, אף אחד לא מכין אותך לעצמאות, אבל תוך כדי התהליך הזה, יש בעצם תהליך, הוא קשור יד ביד עם התהליך ההתפתחות האישית שלנו.
לגמרי, על זה אני הקמתי את הביזנס שלי, כי אני תמיד אומרת שהעסק הוא מתחיל מבפנים, ומי שאת ומה שאת מחזיקה זה מה איך שנראה העסק שלך. ושלהיות עצמאית זה לפגוש את עצמך במערומייך.
נכון.
להסכים לפגוש את עצמך במערומייך, ולחיות עם זה וללמוד אותך תוך כדי.
נכון.
אז
אני נפגשת עם עצמי בהמון סיטואציות ובהמון דינמיקות, גם עם הלקוחות, גם עם הקבלנים, גם עם אנשי המקצוע מסביבי, גם בכלל דברים שלא חשבתי שאני אצטרך לעשות אותם בתור בעלת עסק. תדעת, אני רציתי ליצור, אני רציתי לעצב, אני בכלל לא ידעתי למה אני נכנסת. אולי הם היו אומרים לי למה אני נכנסת, לא הייתי עושה את זה.
גם אני תמיד אומרת, אני רציתי לעשות שופינג.
מבינה?
לא הבנתי שזה כרוך במיליון ואחד דברים אחרים.
אני כבר על היום, היום על הקטע של השופינג הייתי מוותרת כבר, תדעת. אני בכלל עכשיו מכוונת למינימליזם. אני לא זה. הולכת לנקות הארון מחר, להעיף את הכל, זהו, שום דבר. שניים, שלושה דברים, אנחנו לא צריכים יותר מזה.
כמעט, כן. אז איך בעצם, את מדברת על זה שכאילו התחלת לפגוש את עצמך בתוך העולם התודעתי עסקי שלך, כעצמאית לראשונה, נכון?
כן.
ואז התחיל לשים לך את המראות עלייך, על מי את, על היכולות שלך, על הפחדים שלך.
כן.
בואי נשתפי אותנו.
אני חושבת ש... אני חושבת שהמלחמה המתמדת היא, קודם כל עם הקטע הזה של הפרפקציוניזם, זה קטע מטורף, זה מתיש, כאילו, תדעת. הירידה הזאת לפרטים והדקדקנות, אבל אני חושבת שאני... אני לא חושבת שזה משהו שאתה נפטר ממנו, זה משהו שאתה חי איתו ואתה לומד. אני חושבת שבכל הסיפור הזה אני הבנתי כמה דברים.
אפשר להיפטר ממנו. לא לגמרי, זה כמו וירוס, אפשר...
זה תמיד שם.
זה לא וירוס, זה מחלה כרונית, בוא נקרא לזה ככה, אבל אפשר לדכא אותה.
אפשר לדכא אותה, אבל אפשר, כן, ללמוד לחיות איתה. את יודעת, אני לומדת את זה כל הזמן, ואני אלמד עד יומי האחרון כל הזמן. זאת אומרת, אז הקטע הזה של הפרפקציוניזם, והקטע הזה של לרצות להיות ממש ממש טובה, ושכולם יהיו ממש מרוצים, ושהכול יהיה ממש מדויק, כאילו.
שזה אותו חוט, אגב, שהעיף אותך בתאונה, כן?
ברור שזה כן. אותו חוט, כאילו. עכשיו, אני מודעת לזה שזה כבר אותו חוט, אז אני עובדת על עצמי תוך כדי. יכול להיות שאם אני לא הייתי עובדת על זה תוך כדי, אז אני הייתי נתקלת עוד פעם באיזה זבנג. כאילו, תדעת, זה לא, יש אנשים שלא לומדים פעם אחת, לא לומדים פעם שנייה, אולי פעם שלישית הם ילמדו.
בואי, מקווה שזה לא יקרה.
אז
אני חושבת שאת כן לומדת, ואת כן הרבה יותר קשובה למקום הפרפקציוניסט שלך. אבל את יודעת, בא לי לשאול אותך שאלה, את כל החולי פרפקציוניזם, וגם אני הייתי כזאת, בגלל זה אמרתי לך שזה אפשרי לדכא את זה, אבל מה שאני שואלת בעצם, זה אם לא היית פרפקציוניסטית, אוקיי?
שאני לא אוכל לדמיין דבר כזה בחיים שלי, אבל בסדר. תשמעי, זה לא שאני עונדת, חובשת את כתר הפרפקציוניזם באיזושהי גאווה, שאני חושבת שאני זה...
לא, אבל...
אני הייתי שמחה להיפטר מזה.
הוא על הראש שלך.
הייתי שמחה להיפטר מזה קצת.
אז אם לא היית פרפקציוניסטית, מה, זאת אומרת, אם היה מטה של קסם ומישהו היה שולף ממך את הפרפקציוניזם הזה, כאילו מוציא את זה מהגוף שלך, מהדנ"א שלך, מהוורידים, מהדם, מהתאים, מה היה נכנס במקום? כי הרי אין וקום. יש משהו יוצא, משהו נכנס.
אולי יותר שלווה?
מעניין.
אולי יותר נינוחות? אולי יותר רוגע? אני לא יודעת, אני חושבת איתך כאן עכשיו בכל רם, אין לי מושג.
אני אומרת שאני אפתיע אותך.
אני זקוקה לזה, אני לא אומרת לך, אני כל הזמן אומרת שאני יוצאת לחופש.
לשלווה.
לחופש, לנוח, תחושה של חופש, נכון? דיברנו על זה לפני שנכנסנו, התחושה של חופש, אז כן, אני כבר אומרת כמה חודשים שאני יוצאת לחופש.
נכון, אבל באמת, הרבה פעמים זה לא לצאת פיזית לחופש.
זה לחלוטין לא לצאת, זה לפה.
בדיוק, זה על להרפות, על להקל על עצמך, על לשחרר את הפרפקציוניזם, על לקבל את עצמך.
אני עובדת על זה, תשמעי, אני עובדת על לתת לעצמי יותר זמן. הדבר הכי קל שלי זה לפוצץ את היומן ולרוץ ממקום למקום.
Say no.
כל היום. כל היום, באמת. ואני עובדת על לתת לעצמי יותר זמן, זה להזין את עצמי טוב יותר, אני גם רואה כשזה קורה, כשאני רצה אני לא אוכלת מספיק טוב, אני לא ישנה טוב, אני מוותרת טיפה על אימונים, אני כמעט לא עושה דברים שעושים לי כיף, תדעת.
יש איזה מקום מסוים בחיים שלך שאת יכולה להגיד שאת לא פרפקציוניסטית? איזשהו רובד מסוים?
יו, אני לא מנה שאת עושה לי את זה בשידור חי, לא. את ממש מציעה אותי רע. את ממש מציעה אותי רע פה. תשמעי, אני למדתי לעגל פינות. מור, אני למדתי לעגל פינות. זה אומנם עיגול פינות שלי, אבל אני למדתי כל השנים האלה, לימדו אותי לעגל פינות, ואחד המאסטרים שלימד אותי, אמר לי, טל, כאן זה לא שוויץ. אז אם הסרט שלך, זה הדבר הראשון שהוא אמר לי.
את חייבת לעגל פינות, כי אחרת אין דרך לצאת מהמקצוע הזה, באופן עם דופק, בוא נגיד ככה, באופן אלייב...
כן, שמי, זה תהליכים מטורפים. אני אגיד עוד משהו קטן על הדבר הזה. כשאנשים, למה אמרתי שזה הרבה יותר, כשפתחנו את השיחה ואמרתי שזה עמוק מאוד ושיש בזה הרבה יותר, כי זה בעצם תהליכים שהם משני חיים. זה נשמע הזוי אולי שאני אומרת את זה עכשיו, אבל יעידו כל הלקוחות שלי וכל האנשים שאי פעם עברו תהליך של שיפוץ, ואני מקווה בשביל כולכם שהיה לכם מי שיקח אתכם ביד ויוביל אתכם במסע הזה. שזה תהליך משנה חיים, שאלף אין לכם מושג למה אתם נכנסים, אתם חושבים שאתם יודעים, ואז כשאתם נמצאים בתוך זה, אתם קולטים לתוך מה נכנסתם.
ואז אתם מתחילים להתמרמר.
ואז יש שערה, יש שערה.
על הכסף, על הזמן,
על הפרטים.
על חוסר הסכמות.
זה תהליך מטלטל, זה תהליך. קשה, תדעת, עכשיו, יש כמו שכולנו שונים, אז יש כאלה שלוקחים את זה יותר קשוח, יש כאלה שהם יותר כלילים בעניין, אבל בכל זאת, יש פה איזשהו משהו, בעיקר, את זה אני יכולה להעיד, על פרויקטים שהם פרויקטים פרטיים, שאנחנו עושים בתים לאנשים, אנשים הם מושקעים רגשית בבית שלהם, וזה תהליך עוד יותר מורכב ועוד יותר אינטימי. אז הם יעידו שזה תהליך משנה חיים, שהם לא חשבו שזה ככה. זה וואחד תהליך הדבר הזה. ואין ספק שצריך לדעת ללמוד לעגל פינות. כולם יודעים בסופו של דבר שצריך לדעת לעגל פינות. אבל לעגל פינות במובן הטוב של המילה, ולא במובן החפיפניקי, אחותי, כי אין מצב אצלי, חיפופים זה לא...
אני יודעת.
לא אצלנו.
תגידי, אנחנו עומדות ככה, הנה רפי מדבר, אומר בדיוק כך. אבל העבודה קשה משתלמת בסוף. אני הייתי מחליפה את הטרמינולוגיה.
העבודה הקשה. רפי, היא לא אוהבת שאתה אומר שזה עבודה קשה. אנחנו עושים לרפי וטל את הבית עכשיו.
מהמם. אוקיי.
רפי הוא גם לקוח וגם חבר.
אז העבודה האינטנסיבית, העבודה המסורה, העבודה, מה, תגידי, איך את קוראת לזה?
לא יודעת, אני מושקעת שם, אני am all in.
אז העבודה מושקעת.
ואני אפילו לא יודעת לשחק פוקר, אבל I'm so all in, כאילו.
אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום. אני רוצה שתשאירי את הצופים שלנו, את המאזינים שלנו, עם ככה איזשהו טיפ טוב, דווקא בהקשר בעיניי כאילו הרוחני של חוסר מקריות בחיים. מה את אומרת?
אני לא יודעת איך אני קושרת את זה עכשיו ישר לחוסר מקריות, אבל אני יכולה להגיד לך שהטיפ הכי גדול שלי לכולם, לא רק ברמה העסקית, אלא ברמה ההתנהלותית שלהם ביום יום, פשוט להקשיב ללב באמת, להקשיב ללב, להקשיב לבטן, הדבר הקטן הזה שמרגישים אותו כאן, להרגיש את הגוף, ממש להרגיש את הגוף, לדעת שלא חייבים לדחוף את עצמנו לכל מיני מצבים שאנחנו לא רוצים להיות בהם, שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולאהוב את עצמנו ממש, זאת אומרת, ללטף את עצמנו, לאהוב את עצמנו, לא בקטע כזה, אבל כן, כאילו, להעניק לעצמנו ולתת לעצמנו, להאמין בעצמנו, מאוד מאוד מאוד, ואת יודעת, אני בחורה הישגית, אז אני אגיד לך לא לוותר, אם יש לכם חלום, לא לוותר, הוא יכול להשתנות מלא פעמים לאורך הדרך, הוא יכול להשתנות, המציאות משתנה, אנחנו דינמיים, הכל משתנה כל הזמן, אבל ללכת עם הלב, שום דבר לא שווה אם לא הולכים עם הלב.
את יודעת, אחת השאלות ששואלות אותי הרבה מאוד מתאמנות, זה איך אני יודעת, קיבלת פה תגובה, טל עובדת כמו סרגל גם, בעיגול. אחד הדברים שהמתאמנות שואלות אותי, זה איך אני יודעת מתי זה אינטואיציה, ומתי זה undercover פחד, כן? ובאמת, זה גבול מאוד מאוד דק. יש גבול מאוד מאוד דק בין פחד שמפעיל אותנו לאיזה שהן החלטות מסוימות, לבין אינטואיציה נקייה, כן? עכשיו, כשאני ממליצה על איך לדעת לנקות את זה ולזהות את זה, אז אני גם כמובן אומרת לכולם לעבוד עם הגוף, כי הגוף יודע, והגוף יודע מה נכון עבורך, ואת מקבלת את כל המסרים הכי נכונים, כשאת תחילה להתחבר לגוף ברמה של מה קרה לי, איפה זה תפס אותי, כשאת חושבת על משהו, כשאת מדמיינת את הסיטואציה או את האופציה, אז את אומרת לעצמך, מרגיש לי טוב, לא טוב, איפה זה יושב בדיוק בגוף, אז זה ככה גם המשך טיפ לצופים ולמאזינות. אנחנו ממש בסיום,
לא, זה כל כך מהר, אני רוצה
עוד. אז קודם כל, טל, תודה רבה.
תודה לך, תודה שהזמנת אותי, מה זה נהנית.
בכיף. ואנחנו נסיים עם השיר האחרון. תגידי לנו ככה במילה, מה זה ולמה.
טוב, אז השיר האחרון הוא בדידותי הנהדרת של דקלה. מישהו אוהב אותי, ככה קוראים לשיר הזה. חוץ מזה שאני חושבת שדקלה היא אישה הורסת ויש לה קול מטורף, כאילו, וכבר יש לי צמרמורות עכשיו, את יכולה לראות כשאני מדברת עליה. האהבה הזאת היא אהבה עצמית, זה הכי חשוב קודם כל, האהבה העצמית שלנו לעצמנו, ואנחנו אף פעם לא באמת לבד, שאנחנו אוהבים את עצמנו.
אז בוא נשיר את זה.
יאללה.
ביי, טלוש, לילה טוב לכולכם.
ביי, לילה טוב.
ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.